הרב בני לאו.
לפי הכותרת של מזמור נון ב', אנחנו נמצאים אצל דואג האדומי, שבא להלשין לשאול ולומר לו, בא דוד אל בית אחימלך. הכותרת למנצח משכיל לדוד, יש לנו פה איזשהו מזמור שמדבר על התוצאה של איך זה נראה, איך נראה העולם של המלשינות, העולם של השקר, איך הם נראים בעינינו, אותם אנשים שכאן על פני האדמה, הם נראים לנו כל כך חזקים וכל כך עמידים, ולאט לאט המזמור מקלף אותם, ומראה כמה הם מתמוססים, כמה הם לא עמידים, כמה הם זמניים והרעים. נדמה לי שהמילה החשובה בתוך הפרק שלנו, זה בפסוק יוד, אומר המשורר, אני כזית רענן. בבית אלוהים בטחתי, בחסד אלוהים עולם ועד. מאוד מאוד מעניין לראות את הביטוי הזה של אדם שאומר, יש בי איזשהו יסוד, יש בי יסוד עומד חזק, ואני יודע, יש מסביבי דברים שנראים יותר חזקים, אבל אני לא נבהל מהם. אולי אני אדמה את זה למה שאנחנו עושים בהכנת מזון. נכון, יש מרכיב במזונות בעיקר נוזליים שאנחנו רוצים לגבש אותם, כמו גבינות או כמו כל מיני דברים שהם צריכים לגלידות, שצריכים לחזק אותם. אנחנו מחפשים איזה חומר מגבש, חומר מעמיד. גם בהלכה יש מושג שנקרא דבר המעמיד. דבר המעמיד זה חומר שבלעדיו המוצר לא יכול להתקיים. חומר ש... בלעדיו הכל מתמוסס, הכל מתפורר. דבר המעמיד בהלכה זה דבר אם הוא נמצא, שום דבר לא יבטל אותו. אתם יודעים את המושג של בטל ב-60 או בטל בכל מיני כמויות של רוב. הדבר המעמיד, הדבר שהוא המגבש בתוך המזון, אפילו ב-1,000 לא בטל. הוא הדבר, הוא העיקר, גם אם הוא קטנטן מאוד, עליו עומד כל הגיבוש, כל החומר המתגבש סביבו. כשאני מכוון את המחשבה שלי בפרק שלנו ורואה דוד הנרדף מפני שאול, ואני מסתכל על דואג האדומי שמתייצב בהיכל המלך כיועץ קרוב ונאמן, אני לא יכול שלא לחשוב על הביטוי הזה של הדבר המעמיד לעומת החומר המתמוסס. כל הפרק שלנו מתאר את העוצמה של התודעה של האדם, שלא מודד את החוסן שלו, לא על פי העושר ולא על פי הכבוד, אלא רק על פי הקשב הפנימי, רק על נקודת החיבור שלו, מה שנקרא הסנטר הפנימי. הדימוי הזה שבוחר המשורר לתאר את הדבר המעמיד שלו, כאן אצלנו בפרק, הוא אומר, אני כזית רענן. הדימוי הזה כל כך יפה בעיניי, הוא משליך אותנו להמון מחוזות. מבט ראשון לזית רענן, זה תמונת נוף של ארץ ישראל. כל עצי הזית תמיד רעננים, עתיקים, מלאי כבוד, שום רוח לא מטלטלת אותם ממקומם. אבל אפשר להסתכל במבט עוד יותר קרוב, לא במבט הנוף הרחוק של הזית הרענן, אבל בואו תעשו איתי זום אין, תכנסו פנימה לתוך התמונה, אל המגע הקרוב הקרוב עם גזע של עץ עתיק, של עץ הזית, ואז אתם יודעים, העיניים שלנו מגלות, אפשר לומר אפילו לתימוננו, כמה חלול העץ הזה, הניגוד הזה, בין גזע נבוב עם שפע של אלווה, הפרי, מביא את אולי את ההולדת של אחת מהאגדות המקסימות שמסופרת בפיהם של כל יושבי הארץ הזאת, לא משנה אם זה יהודים או מוסלמים, העמים העתיקים ששייכים לפה, הם יודעים לספר את סיפור הזית. אני בוחר דווקא לספר את הגרסה המוסלמית. ככה זה הולך. ביום מותו של הנביא מוחמד, ירד אבל כבד על העולם כולו. התאבלו המאמינים, חיות השדה ואף העשבים והעצים. יותר מכולם התאבלו עצי הפרי, התאנה, הרימון, הגפן. לאוצר ואבל השאירו הם את עליהם הירוקים ועמדו בשלכת. גם הזית, מלך עצי הפרי, נעטף באבל כבד. החלל שבתוכו התרחב מאוד, ובגיזו העווה והחסון נחרשו קמטים עבים כמקלעת, אך ענפיו המשיכו ללבלב, והיו מכוסים בשפע עלווה ירוקה. הסתכלו העצים על הזית, ראו את חיצוניותו ותמהו וכעסו, אתה, מלך העצים, לא נאה לך להתאבל על מות הנביא? ענה הזית ואמר, אתם השרתם את עליכם למען יראו צעריכם ברבים, אך צעריכם חיצוני ובין חלוף. עד מהרה תגדלו עלים חדשים ותשובו לשגרת יומכם. אני צערי עמוק וחמוס בלבי, אבל צער תמיד הוא. הנה יבש לבבי, עם בו הבשורה המורה, ומוח גזעי נמק וחלה. המסורת היהודית מספרת את אותו סיפור בדיוק על חורבן המקדש ועל גלות ישראל מעל אדמתם. החיבור של בני הארץ לעץ הזית הוא כל כך עמוק, שכל אחד חומד את האגדה הזאת ומספר אותה על הגעגועים שלו עצמו. והנה אנחנו יושבים כאן בירושלים ומחזיקים את הפרק הזה קרוב קרוב ללבנו, מביטים אל הזית מרחוק. משם הוא נראה במלוא הדרו, במלוא גאוותו. את ליבו הדואב כבר לא כל כך רואים.